טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו קוף למד דלת, נמצאים עדיין בעמוד הקודם, קוף למד גימל, עמוד בית. ובכן, אנחנו נחזור על ה... כן? נחזור על הקטע שלמדנו אתמול. האם... כן, גם קוף למד ג' עמוד ב', כן. כן, את המחלוקת האם פירש חוזר, הרי ראינו כאן במשנה, יש ציצין המעקבים את המילה, רש"י אומר, מה עם ציצין המעקבים המילה, אור שחופה את שיעורי האורלה, שחופה את ראש האתרה, את רוב ה... היקף של האתרה. אז ככה, כשאתה חותך את האורלה המוהל, לפעמים התפספס לו חלק מהאורלה נשאר, זה נקרא ציצין. יש ציצין שמעקבים את המילה, ויש ציצין שלא מעקבים את המילה. תראו רש"י בשורה שנייה, ציצין שיורי אורלה, מתניתי מפרש אילו הם ציצין המעקבים, יש שאין מעקבים, כגון בשר שאינו חופה רוב האתרה אלא מיעוטה. ומהי האתרה? שורה גבוה, המקפת בגיד סביב, שממנה הגיד משפע ויורד לצד הקקע, משפע יורד לצד הגוף. כן, יש שיפוע לכיוון הגוף, שיפוע לצד. שם זה נקרא ראש האתרה, אם נשאר ציצין המעקבים. אז יש מצב שהמועל חייב לחתוך גם את הציצין, אחרת הבן אדם נקרא הרל, לא כי יהיה מצווה. עכשיו, דבר שני, יש ציצים שלא מעקבים את המילה. זה עניין של עידור, זה לא עניין של המילה עצמה. עכשיו, במשנה אנחנו ראינו, במשנה שלמדנו אתמול, כן? אז אתם כן, עשינו אותם, כן? אבל כורך, ששכל, עושים כל צורכי המילה ומנינו את כל הדברים, מלים, וכל הדברים, והגמרא שואלת, אם אמרת את כל הפרטים של המילה, מה אתה אומר את הכלל, עושים כל צורכי מילה? אומרת הגמרא, זה בא לרבות את מה שכתוב בברייתא, שעמל כל זמן שהוא עוסק במילה, בשבת, אז הוא יכול לחזור בין על ציצים המעקבים את המילה, בין על ציצים שלא מעקבים את המילה, כי זה פעולה אחת, אבל ברגע שהניח את הסכין, אז אם זה עדיין ציצים שמעקבים את המילה, אז הוא חוזר, כי גם זה אורלה, כמו שמותר למול בשבת, גם את הציצין עצמם, זה יום השמיני, היום הזה דוחה שבת, בפעולה אז גם הציצין, אבל ציצין שלא מעקבים את המילה, ברגע שמשכת את היד, נגמר הסיפור, כן? יפה, אז, או, אבל אם פירש על הציצים המעקבים וחוזר, הציצין לא מעקבים, אינו חוזר. מי הוא התנא פירש אינו חוזר? אז הגמרא ניסתה להגיד, דיברנו מקורבן פסח. ואז אמרנו לנושא שלנו, בואו נראה עוד פעם עניין של הירח. אומרת, אלא אמר רב אשי, אנחנו בקוף למד ג' למדנו את זה אתמול, נחזור עוד פעם, 10 שורות בשורות הרחבות, באמצע שורה. כן? ממול הגאות מצד שמאל, שורה לפני, כמה שורות לפני כן. אלא אמר רב אשי, המעני, מי זה עושה את החילוק? רבי יוסי, דתנן. יש דין שבזמנו היו מקדשים את החודש על פי עדות העדים, לפי זה מקדשים. היום בטל העניין הזה מסיבות כאלו ואחרות, עושים על פי חשבון. עכשיו, היו בהם שני עדים, מה קורה אם אדם גר בפתח תקווה, בלוד, אומרים לו, ראית את המולד, תיסע לשבת, גם בשבת לירושלים, לבית הדין הגדול, כדי שיקדשו בזמן. אבל יש הבדל, לכאורה, אם אתה רואה את הירח בצורה ברורה, בעליל זה נקרא, או אתה רואה אותו שלא בעליל. אם אתה רואה שלא בעליל, גם אם אתה גר רחוק, תיסע בשבת, אבל אולי תחשוב, אם ראית אותו בעליל, אין טעם שתיסע, כי ראו אותו הרבה אנשים. יש להניח שאלו שבירושלים גם ראו אותו. אז מה אתה עושה חילול שבת שלו לצורך? תבוא ותראה שבירושלים עצמה הגיעו כמה וכמה זוגות. אז מה אתה מוסיף? אנחנו אומרים לא, מחלוקת, יש דעה שאומרת לא, ככה לך. תבוא גם בשבת, למרות שיש כל הסיכוי שכבר הגיעו אחרי. למה? כדי שלא יימנעו בחודשים אחרים. אם תתחיל לעשות חשבון בעליל לא בעליל, אמרו הכל מותר. אז בואו נראה מה שהוא אומר כאן. הוא אומר לנו כאן, אמני רבי סי, דתנן. זה במשנה במסכת ראש השנה. בין שנראה בעליל, בין שלא נראה בעליל, מחללים עליו את השבת. זה תנא קמא. תנא קמא אומר, אתה, העדים ראיתם בלוד, ראיתם את הירח, את המולד, תרוצו לירושלים, אם זה שבת, שבת. רבי יוסי אומר, לא, נראה בעליל, אין מחללים. אם נראה בעליל, אל תיסו בשבת, כי בוודאי ראו את זה. אז אם כן, זה שיטת רבי יוסי גם אצלנו, שרק מה שקשור לעניין השבת, אנחנו מחללים. אבל הציצים שלא מקבים את המילה, אנחנו כבר לא מטפלים בזה, כמו כאן, אם נראה בעליל, אל תרוץ ירושלים. אז זה מנסה להשוות, וזה המשנה שהברית הזאת, והמשנה שלנו שחידשה את זה, היא כמו רבי יוסי. אומרת הגמרא, מה אפשר להשוות? בכלל זה אין שוויון. עד כאן לא קם הרבי יוסי, אתם דווקא אתם, אלא משום דלה ניתנה שבת להידחות. דווקא שם לא ניתנה שבת להידחות. כן, למה לא ניתנה שבת להידחות? מפני שאפילו בהתחלתה, כי כשאתה נמצא בלוד ואתה רואה את הירח בעליל, אין לך שום יותר להתחיל לצאת. כן? אבל כאן הרי נתנו לו להידחות, כיוון שהוא התחיל את המילה. אז מזמן שהוא התחיל לחתוך, ודאי שזה מותר. אז אולי אפשר, כיוון שהייתה התחלה ביתר, ניתן לו להמשיך, אין להשוות במקרה של נראה ירח בעליל. זה מה שראינו. קירות, אומרת הגמרא, ממאי, איך אתה רוצה להשוות שזה רבי יוסי? דין מעט כאן לא כמה רבי יוסי אתם בנושא של ירח, קידוש הלבנה, זה לא ניתנה שבת להידחות. ברגע שאתה רואה את הירח בעליל, אין לך יותר לנסוע, כבר מההתחלה, אבל אחה לגבי מילה, לגבי העניין של הציצין, לגבי ציצין, אחה, זה ניתנה שבת להידחות, מה מדובר כאן? שזה יום השמיני למילה, והמועל התחיל למול. ומה, השאלה, האם מותר להמשיך את הציצין או לא, זה כבר, שלא ניתנו, הציצים שלא מעכבים, זה כבר משהו אחר. אולי כאן גם רבי יוסי יודע שמותר, כי הוא התחיל ביתר, אבל אחד ניתנה שבת לדחות, אחי נמי, אלא אמרי נרדאי, חכמי נרדאי אומרים, אתה יודע מזה? מי זה התנה שלנו שבציצין המעכבים את המילה, שלא מעכבים את המילה, אם פירש לא ממשיכים, לא חוזרים לטפל בזה, שיטת חכמים בסוגיה של לחם הפנים. נקדים ונאמר מה שאמרנו אתמול, לחם הפנים, יש 12 לחם הפנים שצריכים להביא מדי שבת ושבתו. אופים אותו ביום שישי, מביאים אותו בשבת, נשאר 8 ימים עד שבת הבאה, אחד הניסים שהיו במקדש נשאר לחם חם כהילקחו. ואת הלחם הישן, אנשי המשמרת מחליפים משמרות בשבת, בצהריים, לקראת הצהריים. המשמרת הנכנסת, המשמרת היוצאת, מתחלקים בלחמים, 12 הלחמים שאנחנו עושים, כאשר יש קודם את הכתרת הבזיחים, כמו שנציין. לחם הפנים, אנחנו עוסקים עכשיו פרשת תרומה, זה מתאים לדבר על השולחן. בהיכל היה אחד הכלים, אחד משלושת הכלים, השולחן. היה המנורה, המזבח הקטורת, והשולחן. השולחן עליו לחם הפנים. היו שתי מערכות של לחם, שישה ושישה. 12 לחמים. בצד אחד יש לנו שישה לחמים שהם מונחים אחד על השני, ביניהם יש את הצינוריות כדי שלא יתאפש. מצד השני עוד שישה, ביניהם לכל מערכת בזיך, בזיך לבונה. כדי לאכול את לחם הפנים צריכים להקטיר את הלבונה, וזה מתיר את הלחם הפנים. למי מחלקים? משמר נכנס משמר יוצא. עכשיו, כשבאים לאכול את הלחם, אסור שישאר השולחן ריק, לחם לפני תמיד, מחלוקת, האם אפילו שנייה אסור שישאר ריק, ואז איך תוציא את זה? תוציא את זה בשיטה כזאת. אתה, נגיד, זה הלחם הישן, אז הגמרא אומרת, 4 כהנים נכנסים, נעמדים בצד הדרומי של השולחן, כי השולחן עומד בין מזרח למערב. 4 כהנים נכנסים מצד הצפוני, ואז יש 4 כהנים השניים באים, אז בעצם 8 כהנים, 4 כהנים, 2, 4 באים לטפל בלחם הישן, ארבע באים, שניים מהם מחזיקים את הלחם, שניים מהם מחזיקים כל אחד את הבזיך. ואז הם באים בצורה כזאת. לפי דעה אחת, אתה מתחיל פשוט, ברגע שאתה מתחיל להזיז את הלחמים, כן? כל לחם שאתה מזיז, אתה מכניס כאן, תכף ומיד, את המערכה החדשה. שישה כאן, שישה כאן. ואז אין שנייה בו הלחם, בו השולחן, בלי הלחם. שיטה שנייה אומרת לו, אתה יכול להוריד, ואתה יכול לשים אפילו הפסקה של שעה, זה העיקר שלא יגיע הערב ולא יהיה עליו לחם. שם זה המחלוקת. אז רוצים לומר שבאמת מי שאצלנו במשנה סובר, שאם המועל הפסיק את הפעולה של המילה, הוא לא יכול לחזור על ציצים המעכבים, זוהי השיטה של התנא שאומר שבלחם הפנים צריך להיות עקב בצד עקב. היינו, אתה מכניס ומוציא בד בבד, סימולטנית, אוקיי? אז תראו את זה בפנים. אומרת הגמרא, מי זה התנא שבברייתא ראינו שאנחנו צריכים לעשות בד בבד? כמו במילה, אמרנו שאם המועל הפסיק את פעולת המילה לא יכול לחזור על ציצין שלא מקבים את המילה, אומרת הגמרא, אלא אמרי נרדאי חכמים דפליגה על ידי רבי יוסי, דתנן, ארבעה כהנים נכנסים, שניים בידם שני סדרים, שישה לחמים בכל יד, ושניים שני כהנים בידם שני בזיחים. בזיחים זה מין צנצנות כאלו כוסות שבתוכם הלבונה, שהם משמשים כ... האקטורת שאותה, האקטרה שמתירה את לחם הפנים, הם מונחים כל השבוע ליד לחם הפנים. וארבעה מקדימים לפניהם, ארבעה כהנים נכנסים ריקנים לפניהם, קודם לפני שהם נכנסים, שניים ליטול שני סדרים של שישה, שישה לחמים, ושניים ליטול שני בזיחים, המכניסים עומדים בצפון, כי הם החשובים, ופניהם לדרום, והמוציאים עומדים בדרום, ופניהם לצפון, הם עומדים אלו כנגד אלו, אלו מושכים ואלו מניחים, טפחו של זה בצד טפחו של זה. בד בבד עם סילוק הלחם הישן מכניסים את המערכות החדשות. משום שנאמר לפניי תמיד, לחם תמיד תראו בפנים, בבית, ונתת על השולחן לחם פנים לפניי תמיד. השאלה המחלוקת ביניהם מה פירוש תמיד, האם שנייה בלי זה כבר לא תמיד, או העיקר שלא יעבור, שלא ייכנס שקיעת החמה כשאין לחם אחר. רבי יוסי אומר, אפילו אילו נותנים ואילו מניחים, אף זה היה תמיד. אז אם כן, זה לא כמו רבי יוסי, אלא כמו חכמים. מה שאמרנו, שאם המועל מסלק את ידו, כבר אי אפשר להמשיך את הציצים שלו מעקבים, זה שיטת חכמים בלחם הפנים, כי גם הם אומרים, אתה לא יכול להוריד את הלחם הישן לפני שאתה שם לחם חדש, צריך להיות בד בבד. אומר, מה תקיפלה, כן? סליחה, רבי, זה שיטה אחת. אם כן, מי זה התנא שצינו אומר שאם המועל סילק ידו מהמילה, שם את הסכין במקום, הוא לא יכול לחזור לחתוך את הציצין שלא מעקבים, זה שיטת חכמים. רבי יוסי אומר, אומר את הגמרא, תנו רבנן. זהו, אז זה למעשה הזיהוי של התנא שאומר, באמת אומר את הדבר הזה. תנו רבנן, למדנו ברייתא, מהלקטין את המילה. מה זה מהלקטין? לוקטים את המילה, מסירים אותו. אז מה הפירוש? גם אם נשאר, מה שנקרא ציצים, אתה צריך להוריד אותו. אם זה מעכב את המילה, בוודאי את העולה, ואם לא ילקט, אנוש קראת. אם לא ילקט, אז הוא אנוש קראת. למה? כי מי שלא מל, אז הוא חייב קראת. יפה. אומרת הגמרא, מדברים על ציצים שמעכבים את המילה. אם הוא לא יוריד את הציצים המעכבים, כאילו הוא ערל, אז הוא חייב קראת. שואלת הגמרא, למי הכוונה? למועל? לילד? הילד הוא בן 8 ימים? למי אתה מתכוון? אולי לאדם מבוגר שלא מל ועכשיו הוא מל? מני, מי זה האיש הזה שאתה מחייב אותו קראת? אמר רב קנה, אומן. מי זה האומן? המועל, בעל המקצוע. למה? שהוא עשה מילה בשבת, מדברים, הגמרא מבינה שמדברים על מילה בשבת, הוא עושה מילה בשבת, ולא גומר את המילה. הרי אחרי שהוא חתך את האורלה, הילד הזה נחשב עדיין ערל. למה? כי נשאר ציצים המעכבים את המילה. אז מה עשית? חיללת שבת, עשית חבורה, ולא תיקנת אותו, אז אתה חייב כרת.
המוהל,
לכאורה, ככה גמרא רוצה להבין. אומרת הגמרא, מה פתאום? הוא יכול לומר, תשמעו, אני עשיתי חצי עבודה, מישהו שימשיך? אני עסקתי במצווה. נכון, לא גמרתי, אבל למה את חייב אותי כרת? אומרת הגמרא, מה תקיף לרב פאפה? אי אפשר להגיד שזה אומן. אומן, לאמא לאואן אהבדה פלגה, אני עשיתי חצי עבודה של המצווה, אתון, עבדית, ופלגה, זה מצווה. אלא אמר רב פאפה, גדול. מה זה גדול? אם יש אדם שלא מעלו אותו, נגיד יהודי הגיע מברית המועצות ולא מעל, עכשיו הוא הולך למול את עצמו, והמועל לא הוריד לו את הציצים, לא מדברים בכלל בשבת. אנחנו אומרים, אדוני, אתה חושב שאתה מעול, אבל בעצם אתה לא מעול. אתה צריך לעשות עוד פעם את הברית על ידי תיקון הורדת הציצים. מה תקיב לרבה שהיא גדול? בעד יפתיב בי, ואחרי זכר, שלא ימול. הרי אם יש לו, אם יש לו ציצים, אז הוא נקרא הראל, אז לא צריך, אתה לא צריך להגיד, זה כתוב בתורה, והראל זכר שלא ימול וניחתה. אלא אמר רבה שהיא לעולם אומן, חוזרים לתירוץ הקודם, מי חייב את הכרת? האומן. ומציירים את זה בציור מעניין. רבע שעה לפני בין השמשות, הוא ניגש למול את הילד, מותר לו, כי זה יום השמיני, שבת, מותר לו למול. התירוץ השני ניסה להגיד בגדול, לאו דווקא בשבת, לגבי דין שלו. עכשיו הוא חוזר באמת לעולם, מדברים בשבת. ומי חייב כרת? המועל. למה הוא חייב כרת? כי הוא עשה חיתוך, עשה חבורה, ולא גמר את המצווה. אז אמרנו, רגע, הוא יכול להגיד, עשיתי חצי עבודה, אמרתי, כאן מדברים שהוא עשה את הברית מילה בשבת, ביום השמיני, רבע שעה לפני בין השמשות. עכשיו, כולם אומרים לו, לא, אל תתחיל את המילה, אתה לא תגמור אותה ביום. הרי מילה עושים רק ביום. והוא בכל אופן אמר, תשמחו על הדוד, אני מומחה, אני אעשה את זה. והוא הלך ועשה, ונשארו ציצים המעכבים את המילה. עד עכשיו אומרים לו, תשמע, אתה לא יכול להגיד עכשיו מישהו ימשיך. אין ממשיך, נהיה לילה. אז לכן הוא חייב כרת המועל. זה הגמרא מנסה להגיד, בואו נראה את זה בפנים. אלא אמר רבה שלעולם אומן, כגון דעתה בין השמשות דשבת. אתם שומעים את הציור המעניין. ואמרו לי, למה ספקת? אתה לא תספיק. ואמר לו, מספיק נא ובנא. איך אומרים? סמוך. אתם מכירים את היהודים האלה שאומרים סמוך. ולא הסתפק. והוא נכנס לילה והוא לא גמר. והשתכח, תחבורה, הוא דעבד, ואנוש קראת. אז באמת, הוא אנוש קראת. למה? כי הוא עשה חבורה ולא מל. האיש, הילד הזה, האיש הזה, הילד שנימול ביום השמיני, הוא לא מעול, הוא הראל, אז מה עשית? רק חבורה, לא תיקנת. כאן אתה לא יכול להגיד, חצי השני יעשה מישהו אחר. אין חצי השני, נגמר הזמן.
כן, הוא לא התכוון, אבל...
טוב, אז, אבל הזהירו אותו שהוא לא יספיק. מה? איך? חטאת, לא, חטאת לא, למה? כי יש דין כזה, יש דין, אנחנו פוסקים לגבי טעה בדבר מסב, עשה מצווה פטור מחטאת. מחטאת לא, אבל כאן הזהירו אותו. אמרו, אתה לא תספיק. אה? רק בשוגג. אבל
זה לא
מיטה אי אפשר להתאים, כי הם לא הזהירו אותו, כדי גם אתה צריך העדים להתרות בו. מה הם יתרו בו? הם יתרו בו, אתה הולך לעשות עבירה. והוא אומר סמוך. אז הם מזיד, רק מה? אין בו מיטה. כן? כן. אין בו מיטה. רש"י אומר כאן, רש"י אומר, תראו כאן מה שהוא אומר, כגון דעתה בין השמשות, שמונה שורות לפני הסוף, דכל היום קשר למילה, ואמרו לי, לא מספקת לגמור ביום כלחתה. ואז מה יקרה? תחתוך את העולה ולא תגמור, חיללת שבת. איזה חילול שבת של חבורה? שזה למעשה תולדה של נטילת נשמה, של שחיטה. ותעשה חבורה בשבת בלא מצווה, ואנוש כרת. ומי הוא אומר, רגע, תחייב אותו מיטה, הרי חילול שבת זה סקילה. מיטה ליקה, זה לא התרובה למיטה, ולא קיבל עליו התראה. וכרת איקה, זה התחלה ברשות, לא התחיל, לא נתנו לו רשות, הזהירו אותו. ולא ניתנה שבת לדחות אצלו בשעה הזו. כבר בשעה הזאת הוא לא יכול להגיד, אני מותר למול תינוק ביום השמיני אפילו בשבת. אבל לא נותר זמן לבצע, והזהירו אותך. אז הוא חייב קרב.
אז איך יכול להיות חייב קרב אם לא
התראה? התראה, יתרו בו, אמרו לו. אמרו לו, אתה לא תספיק.
זאת אומרת... התראה,
חוץ לזה, התראה לקראת לא צריך התראה. הרי מה, למה צריך התראה? כי אנחנו צריכים להיות בטוחים שהבן אדם הזה יודע שזה אסור בשבת. מה זה התראה? שאם אתה רוצה, אבל קראת זה בידי שמיים, הקדוש ברוך הוא יודע, ידע או לא ידע. אז אין צורך בהתראה. לא צריך. כי כל הקראת בשביל להבחין בין שוגג למזיד. אבל הבן אדם הזה, הוא חייב מיטה בידי שמיים, בשמיים לא צריכים את הטסט של ההתראה. כן? ודאי, כל העניין של ההתראה, לכן אומרים, תלמיד חכם לא צריך התראה. לפחות בכמה דבר, למה? כי הוא יודע, אנחנו יודעים שהוא יודע. הוא ראש ישיבה, והוא איש הפוסק הלכה. אז יש דעה בגמרה, הוא לא צריך התראה. כי מה מטרת ההתראה? שאתה רוצה להיות בטוח שהוא לא עשה בשוגג. ואתה רוצה להוציא אותו לאורג, צריך להיות ביטחון. איך? שאומרים לו שניים, אסור זה לעשות בשבת. ומי שעושה בשבת חי מיטה. ואיזה מיטה? ומה אסור לעשות? והוא מצפצף ואומר, אף על פי כן אני עושה, על פי זה אפשר להרוג אותו. זה דווקא במיטה שבידי בית דין של מטה. אבל מידי שמיים, אנחנו לא צריכים לעשות טסטים. הקודש ברוך הוא יודע בדיוק. אתה יכול לעשות... לעבוד עלינו ועל בידים ועל כל אחד, אבל הקדוש ברוך הוא יודע את כל צפונות האדם. טוב, בואו נלך הלאה. אומרת הגמרא, עכשיו יש אחד הפעולות שעושים בברית, חותכים את העולה, עושים אחר כך את הדבר נוסף שאנחנו עושים גם את הפריאה של יש אור דק שנמצא מתחת לעולה, אנחנו פורעים את העולה, אנחנו מוצצים את הדם, אנחנו שמים הספלנית, כל הטיפול הזה, למרות שזה אסור בשבת, אבל ברית מילה דוחה, ברגע שמלת, אם לא תעשה את זה, זה מסוכן את הפעולות של תחבושת וכדומה. עכשיו, אומרת הגמרא, הפעולה הזאת של מציצה היא חשובה מאוד, שאם לא תעשה את המציצה, יש פעולת מציצה, המועל מוצץ בפיו את מקום החיתוך, מושך דם החוצה קצת, כדי שתי סיבות, א', שלא יסתמו הוורידים, כדי שישחרר, שלא יש שם איזה, מה שנקרא, כמו בחז ושלום, באירוע מורדם, קריש, וגם אם היה זיהום כלשהו, אתה מושך, מוציא את זה החוצה על ידי המציצה הזאת. עכשיו, יש ויכוח היום בין הפוסקים, האם אפשר לעשות על ידי צינור את המציצה. את הוואקום הזה על ידי צינור, יש כאילו מזריקים כאילו, אז יש מועלים שעושים את זה, ויש מועלים שלא. יש פוסקים שאומרים, כן, זה אותו הפעולה, ויש פוסקים שלא. היום נוטים להחמיר, כמו כל הדברים. אז המועלים הסטנדרטיים, המסורתיים ככה, הם עושים מציצה ישר. אבל הרבה פוסקים מתירים גם ויכוח, יש ויכוח גדול בזה. טוב, בקיצור, זה המטרה של המציצה. מועל שלא מוצץ, מעבירים אותו מהמקצוע. למה? כן, למה? אם הוא לא מוצץ, הוא מביא את התינוק לסיכון. כן, בואו נראה את הגמרא. אומרים הגמרא, אמר רב פאפה, היי אומנה, מי זה האומן שלנו? לא סנדר, לפעמים המועל הוא כמו סנדלה. היי אומנה זה המועל. דלה מייץ שלא עושה מציצה אחר מילה, סכנה הוא ועברין עלי. מה זה ועברין עלי? מכתף ביטורים. מעבירים אותו מתפקידו. שאלה, פשיטה, מי דקה מחלל עלי שבת? מי זה שאתה מחלל עליו שבת? הרי משיכת הדם זה חילול שבת. הרי על ידי זה שאתה מוציא את הדם, אתה עובר על איסור תורה. והתירו את זה, רק בגלל שאחרת זה סכנה. אומרת הגמרא, למה צריך להגיד לי שמוצצים, למה המשנה צריכה להגיד, זה פשוט. מידי כמך ללאה לי שבת, סכנה הוא. עונה הגמרא ואומרת, מה הוא דתימה? העידה מפקד פקיד. הסוגיה הזאת גם במסכת כתובות דף A, בקשר לפתולי האישה. זאת אומרת, הוויכוח הוא, השאלה, האם אדם שכנוס עכשיו במילה, זה מפקד פקיד, הוא עצור, הוא לא בלוע בעבר, הוא מרוכז, וכשאתה מוצא אותו, אתה לא עובר משום לטילת דם, כי זה היה כנוס באיזה מקום והוצאת אותו. הייתי חושב שמי שמוצץ איננו חייב, כי זה מפקד פוקיד. מה זה מפקד פוקיד? כנוס. כמה שמלן המשנה, זה לא מפקד פקיד. כי אם מה זה? זה אומרת הגמרא, זה לא מפקד פוקיד, אלא חיבור עם מחבר. זה חלק מהגוף של אדם, ואם אתה מוציא, אתה עובר על איסור שבת. כן? יפה. זה החבורה שאתה עושה. אז לכן המשנה צריכה להגיד שמותר למצוץ בגלל פיקוח נפש. אתה אומר פשיטה? לא, הייתי חושב שאומרים, מה עוד אתם האדם מפקד פוקיד? למה מותר לעשות את זה? לא בגלל שזה חילול שבת. לא בגלל שזה מסוכן. באמת זה לא מסוכן. אלא מפני שהאדם איננו בלוע. הוא מפקד פוקיד כמה שמה. לא, חיבור המחבר. ואז זה הפעולה הזאת מותרת מפני, הרי אתה עובר על איסור שבת, מפני שפיקוח נפש זוכה שבת. ודומיה לדוגמאות הנוספות שהמשנה נותנת. הספלנית, מה זה? מין תחבושת. וכמון, זה התבלין הזה שאנחנו משתמשים בו למאכל, אבל הוא משמש גם לעצירת הדם וריפוי הפצע. מה הספלנית כמון? אם לא יעשה, היא לא אביא את סכנה הוא. אז גם הדוגמה של מציצה, להביא סכנה הוא. אז באמת למה מותר? כי באמת אדם הוא לא מפקד פוקיד, הוא לא כנוס אלא בלוע, והפעולה הזאת זה חילול שבת. אז למה מותר? כי זה פיקוח נפש. תראו רש"י אומר, מהו דתימה? חמש שורות אחרונות, מתיתים לא השמינן דמחלל שבתא עלה דדה מפקד פוקיד. הייתי חושב, לא בגלל שזה מסוכן, אלא כי זה לא פעולה של איסור של שבת. מופקד ועומד שם כנתון בכלי, ובמציצה אין חבורה. כמו שאתה מוציא מהכוס איזה נוזל, אז אותו דבר. ואין כאן איסור תורה, משום מה חישרי, ולא משום סכנה, ואומנה דלא מייץ בחול, לא נפטר אותו, כי זה לא מסוכן. כמה שמלן דדם חיבור עם מחבר, אומר רש"י, כשיוצא על ידי מציצה, ואפילו אחי שרי משום סכנה, מדקטן מתיתים גבי ספלנית. עכשיו יש כאן רשימה ארוכה של ייעוץ שקיבל אביי מאימא שלו. זה לא אימא, זאת האומנת שגידלה אותו, כי אביי לא זכה לא לאבא ולא לאימא. אבא שלו נפטר בזמן ההיריון, ואימא נפטרה בלידה. וגידלה אותו האומנת. ותמיד יש, כמו שבעמוד הבא רש"י יגיד, שהוא אומר, אמרה לי אם, זה האומנת שלו. רבא, הוא גדל בבית רבא, אבל מי שגידל אותו כתינוק, זאת האומנת. אמר רבי, אמרה לי אם. כמו שאנחנו נראה רש"י בעמוד הבא, הוא אומר שזאת האומנת שגידלה אותו. הספלנית דכולון? אתה רוצה לדעת מה התרופה הכי טובה, התחבושת הכי טובה לפצע של חיתוך המילה? תשים דכולו כיווה, שכל החיתוכים, כל הפצעים, שב מיני תרבה, שבע מיני חלב, תרבה זה חלב, יש אומרים הכוונה משבע בעלי חיים שונים, וחד הקירה, וחד שעבה. מזה אתה עושה תרכיז כזה ואתה מורח את זה. רש"י אומר שבע מנות של חלב ואחד עד הקירה שעבה. אז זה המרשם הטוב ביותר לריפוי. הוא נותן תהליך זירוז של ריפוי הפצע, כולל מילה, גם פצעים אחרים גם כן. רבא אמר לו, התרכובת היא אחרת. קירה זה באמת שעבה, וקל בה רישנה, רישנה. מה זה? זפת של עץ שמוציאים לא על ידי אור והיא לבנה. למדנו למעלה, איתרן זה עץ שמוציאים, כן? מוציאים מתוכו על ידי אש. אז הפסולת האחרונה שיוצאת זה נקרא איתרן. חומר בעירה. אז כן, זה, זה סוג של נפט, כן? אבל זה החלק האחרון שלו. על ידי האש הוא נקרא יתרן, אבל כאן לתרופה צריך להוציא אותו שלו על ידי אש, והיא לבנה, אתה מערבב את זה עם שעבה, זה התרופה. טוב, אז אם כן, יש כאן שני מרשמים. דרשה רבה במחוזה, רבה פרסם את התרופה הזאת לריפוי פצעים. תארו לעצמכם היום בעיתון, מפרסמים את המרשם של קוקה קולה. אז יבוא קוקה קולה ויתבעו אותו למשפט. זכויות יוצרים. אז מה שקרה כאן, הוא פרסם את התרופה לריפוי הפצעים. באו, מספר את הגמרא, דרשה רבה במחוזה, רבה בעיר מחוזה בבבל, דרש את המרשם הזה. אתם רוצים לרפות פצעים? לא עלינו? הנה, תעשו תחבושת עם הצידור הזה. קראינו בני מניומה אסר למניו. בני מניומה, הבנים של מניומה הרופא, קראו את בגדיהם. אמרו, אם כך, הפרנסה של אבא שלנו נפגעה, כולם יודעים לבד לעשות. ככה רצו כולם לבקש מאבא עזרה, אבל הם לא צודקים. כן? מה עשה רבה? הרגיע אותם. הוא אומר, חבר'ה, יש עוד הרבה מחלות שצריך לרפא. אל תדאגו. אני אתן לכם תרופה אחרת. אמר לו, שב כלחוחדה, אני עוד השארתי לכם מחלה אחת, תרופה אחת שאנשים לא יודעים, שלא גיליתי אותה. ואמר שמואל, איימן דמה שיעפה ולא נגיב. מי ששוטף את פנה ולא מנגב, מה זה עושה? אנחנו יודעים, פצעים. זה עושה מין סדקים בפנים, גם בידיים. מי שבחורף נוטל ידיים ולא מנגב אותם, האור מתייבש וזה עושה לו כל מיני סדקים, אז גם בפנים. אם קרה לו מקרה כזה, היימן, אותו בן אדם, דמשי, מה זה משי? נוטל. משי לאפי, נוטל את פניו ולא מנגב אותם הרבה, ניקטרו לי חספניתה. אז מה קורה? פניו או מחוספסים כמו חרס, כן? ואז רשי אומר חספניתה, פניו מדבקות, ואני אומר שהוא מין שכין שקוראים עין הרי, והוא גרב החרס שכתוב בתורה, חספנית לתרגום של חרס. זה מתייבש כמו חרס הפנים. איך מרפים את זה? מה הייתה קנטי? אנחנו בקוף למד עמוד א', לימשי טובה במאיה דסילקה, יבשל סלק. מה זה סלק? תרד. הסילקה של הגמרא זה תרד, כמו בראש השנה מבשלים תרד, והמיץ, המים של הבישול הזה, שוטפים, זה מחטא את הפצעים, שוטפים כמה פעמים, והסדקים מתרפים. יופי. עכשיו באים לריפוי הברית מילה, חוזרים למשנה. במשנה אנחנו אמרנו בעמוד הקודם, עושים כל צוחי מילה בשבת, מועלים, פורים, מוצצים, נותנים עליה אספלנית וכמון. אם הוא לא שחק את הכמון מערב שבת, המשנה אמרה, מה עושים עם זה? לועס בשיניו ונותן. אז אומרת הגמרא, תנו רבנן, דברים שאין עושים למילה בשבת, עושים לה ביום טוב. ביום טוב אפשר יותר להקל. שוחקים לה כמון, בשבת לא הכנת כמון, מה אתה עושה? בפה. ביום טוב, אתה שוחק. וטורפים לה יין ושמן, בשבת לא מרבבים ערבוב שלם כמו מיקסר, מרבבים לטובת הריפוי יין ושמן, אלא שמים יין ושמן לחוד, לכאורה לחוד. אבל ביום טוב מותר לטרוף. מה זה לטרוף? להקציף, כן? כמו שטורפים ביצה. אמר לאביי לרב יוסף, מה ישנה כמון ביום טוב? למה אתה מתיר את הכמון ביום טוב לטחון? דחזי לגדרה, מפני שזה ראוי, הרי ביום טוב דברים של אוכל נפש מותר להכין ביום טוב. ותבלינים, מה שאתה מכין מאתמול מאבד את ריחו, אז לכאורה מותר לעשות את זה גם ביום טוב. לכן גם לרפואה אתה יכול לעשות את זה, לטחון אותו, כי הוא ראוי לגדרה. אבל שואלת הגמרא, יין ושמן חזי נמי בשבת לחולה, הרי אז תתיר לטרוף את השמן והיין, כי הרי זה יכול להיות מתאים לחולה. דתניה, אין טורפים יין ושמן לחולה בשבת. אמר רב שמואל לעזרם של רב מאיר, אף טורפים יין ושמן. כן? אז אם כן, מה אנחנו רואים? אם כן, לכאורה הוא מתקן, שלא אין תופים, אלא גם, לא רק ביום טוב תופים יין ושמן, אלא גם לחולה מותר, גם בשבת. אז אם כן, אז למה אתה רצית לאסור שאין תופים? אם צריך לשים יין ושמן, אתה שם אותם לחוד ולא טורף אותם. אמר שום בן אלעזר, אמר שום בן אלעזר משום רמיר, אף תופים יין ושמן. באמת צריך להגיד שמותר לטרוף יין ושמן בשבת, ביום טוב ובשבת. אומרת הגמרא, שימו לב, חכמי ישראל... מה? בשבת לא, שריקת סממנים לא. אבל לטרוף, לערבב יין ושמן, זה מותר בשבת. כן? אומרת הגמרא, דרך אגב, נעיר הערה, קודם אמרנו שציצים המעכבים את המילה חייבים למול אותם, אחרת הוא נקרא ערל. המקור באמת רבי עקיבא אומר שכתוב אימול אימול לכם כל זכר. למה כפילות? אימול אימול, שהרבה פעמים המועל צריך לחזור ולתקן. יש ציצים שמעכבים את המילה. מזה לומד רבי עקיבא את הצורך שאם נשאר ציצים למילה צריך לחזור ולמול, כי כתוב כפול, ימול, ימול לכם כזכר. אבל רבי ישמעאל לא רגיל ללמוד כפילות. הוא אומר, דיברה תורה כלשון בני אדם, אז הוא לומד, הוא לא דורש כולים. הוא אומר, כתוב אצל משה, כשניצל, שהוא בא למצרים, בא המלאך כמעט הרג אותו, ציפורה לקחה צור, והיא מעלה את בנה, את אליעזר. אז אם כן, כתוב שמה, כתוב, חתן דמים למולות. מה זה למולות? שיש כאן צורך לפעמים למול עוד פעם. עשית חיתוך של העורלה, זה לא מספיק. אם יש איזה ציצים שנשארים, צריך למול. אז המקור האחד לפי רבי עקיבא, אימול אימול, אז יש כאן מילה אחר מילה. ודבר שני, מה שאומר רבי ישמעאל, שהוא לא דורש כפולים, הוא לומד מהמילה חתן דמים למולות. אנחנו ממשיכים. אומרת הגמרא, שימו לב, לפעמים חכמי ישראל פסקו הלכה, אבל הם לעצמם החמירו, לא רצו להשתמש באותה, אותו היתר שהם נתנו לציבור. כך צריך להיות. לפעמים יש מצב לא נעים, יש רב שנותן הכשר למעלון, והוא לא אוכל שם. אז הוא אומר לו, רגע, אתה נותן לכולם הכשר ואתה לא אוכל. אז הוא אומר, תראו, אני מחמיר על עצמי. אתם שואלים כשר זה כשר, אני... יש לי חומרות, אבל צריך מאוד להיזהר שהאדם שנותן הכשר לא יבליט את זה. אדרבה, שבמקרה הזה יקל להשקיט את כולם, אתה לא אוכל ואתה נותן לאחרים לאכול. אבל יש סברה מסוימת. בואו נראה כאן דוגמה של חכם שיתיר, אבל שהגיע לעניין שלו, אז הוא לא החמיר על עצמו. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן אלעזר, מה הוא אמר כאן? שטורפים יין ושמן, רבי שמעון בן אלעזר משום רבי מאיר, מותר לחולה בשבת לא רק לשים שמן ויין, גם לטרוף אותם, לערבב אותם יחד. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן אלעזר, פעם אחת חש רבי מאיר במאב, היה לו כאבי בטן, וביקשנו לטרוף לו יין ושמן, ביקשנו כמו האתר שלו, הרי מותר לחולה לטרוף יין ושמן, ולא הנחנו, אמר לנו, לא, 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 אל תעשו לי את זה. אמרנו לו, דבריך ייבטלו בחייך? אתה הוא שאמרת שמותר לחולה לטרוף יין ושמן, אז אתה בעצמך רוצה שהדברים שאתה פסקת יתבטלו? הנה, יש לנו כאן דוגמה למצב שצריך לעשות את זה, ואתה מתנגד? אמר לנו, אף על פי שאני אומר כך, אני חושב שזה מותר. אני חושב שדבר מותר. ובאמת זה מותר. אני לא חוזר בי. אבל אף הפי שאני אומר כך, וחברי אומרים כך, מימי לא מלעני ליבי לעבור על דברי חבריי, הוא ניהו דמחמיר הנפשי, אבל כולה על מה שערי. זאת אומרת, למרות שאני מתיר לכולם, לעצמי אני יש לי הנהגה לא להקל בדבר שחכמים יתירו, אבל כפוסק אני מתיר את זה. אומרת הגמרא, או, אבל לכולם משל, אתם, אומרת הגמרא, אז רגע, מה הוא רוצה להגיד כאן? אם כן, אבל כולם שם, רב מאיר, סתם עתיתין רב מאיר, למה הוא נותן זה בפני עצמו וזה בפני... נשאלת השאלה, המשנה שלנו אומרת, נותן זה בפני עצמו וזה בפני עצמו, הרי רב מאיר פסק שאפשר לטרוף. אז למה במשנה שלנו הוא כותב שצריך לשים את זה בנפרד? נכון, לעצמו הוא יחמיר. אבל אתה אומר שההלכה היא שצריך לעשות, אפשר אפילו לטרוף. וסתם משנה זה רבי מאיר, אז למה במשנה כתוב שנותן זה בפני עצמו? עונה הגמרא, יש הבדל. אתם לא בא אליקה, החבא אליקה, אומרת הגמרא, יש, מה זה ליקה? לטרוף, לערבב. אתם גבי שחולים, לא צריך לטרוף ולערבב יפה יפה. אבל כאן, החבא אליקה, ולכן אצלנו, מה ששאר חולים לא צריך לטרוף את זה חזק, אז זה מותר, יתירו לחולה. אבל מה שאמר במשנה לגבי ברית מילה, ששם את השמן לחוד ואת היין לחוד, כי שם צריך לטרוף אותו יפה, ואת זה אסור. כן? אז שואלת הגמרא, אז לפחות תתיר כאן במשנה, אצל ברית מילה, לעשות ערבוב קל, אתה אומר ערבוב מלא אי אפשר, אז למה אתה אומר זה בפני עצמו, זה בפני עצמו? לפחות תן את הפתרון הקל שאתה מתיר בכל חולה. זה הגמרא שואלת, הכנה מן יעבד ולא לילח, מה זה לילח? לערבב ערבוב שלם, מיקסר. היינו דקטני, נותן זה בפני עצמו, הוא אומר, זה בדיוק מה שאני מתכוון. לא הכוונה שלי ששמים את השמן לחוד ואת היין לחוד. מה שאמרתי במשנה, הכוונה, לא מערבבים את זה ערבוב מלא, חזק, כמו מיקסר, אלא ערבוב קל, וזה הכוונה בפני עצמו. גמרא, תנו רבנן. החרדל לגרגירים צהובים כאלו, אנחנו כולנו אוכלים חרדל. תשאל מישהו מה זה חרדל, הוא יגיד לך, זה כמו דוגמת מיונז, קופסה שיש בה נוזל, אבל זה צמח, ממנו מכירים את החרדל. יש היום, רואים בחנויות, יש תבלינים כאלו. עכשיו, איך מכינים את זה? הוא חריף מאוד, צריך למתק אותו. אומרת הגמרא, אין מסננים את החרדל במסננת שלו ביום טוב, ואין ממתקים אותו בגחלת. מה זה? החרדל, ברגע שאתה מסנן אותו, נשאר בו, יש בו חלקים, כן? איך זה נקרא? הסובין, נשאר הקליפות שלו, אז זה בורר. לכן, אסור לנו, אפילו שזה יום טוב, אוכל נפש מותר, מיד הגמרא תברר. אז לא מסננים את החרדל במסנן שלו, ואין ממתקים אותו בגחלת. החרדל הוא מאוד חריף. כדי למתק אותו, מחבים בו גחלת. החום ממתק אותו. אז לא מחמים גחלת. עוד מעט נראה איזה גחלת. יש גחלת של עץ, גחלת של מתכת. כבר אני אומר עכשיו, לחבות גחלת של עץ זה דאורייתא. כי אתה הופך אותו להיות פחם. אבל גחלת של מתכת זה דרבנן. לחבות גחלת ברזל חם שהוא גחלת, אם אתה מחבא אותו, אתה איסור דרבנן. טוב, נראה עוד מעט איך מדברים כאן. אז עוד פעם, אין מסננים את החרדל כי זה בורר. ואין ממתקים אותו בגחלת, כי אם זה גחלת של עץ, אתה עובר משום כיבוי. אמר לאבא לרב יוסף, מה ישנה מעד אתנן? למה אתה אוסר ביום טוב לסנן את החרדל? נותנים ביצה במסננת של חרדל. מותר לסנן את הביצה, להעביר אותה דרך המסננת. אמר לאתם לא מחזה כבורר, אך המחזה כבורר. יש הבדל. בביצה אין כאן ברירה. אתה מעביר אותה דרך המסננת, וכולה יוצאת החוצה למטה לאט לאט. אבל בחרדל, אם אתה מסנן, נשאר סובין למעלה. כן? רשי אומר, לא מחזי. נותנים ביצה מסננת של חרדל, מסננה בתוכו ליפות מראיתו. לא מחזי כבורר, שכל הביצה יוצאה דרך המסננת, אין משתער שם פסולת. יפה, אבל מה שאין כן בחרדל נשאר הסובין. ואין ממתקים אותו בגחלת, אמרת. את החרדל למתק אותו לחבוד בו גחלת. שואלת הגמרא, יש ברייתא הפוכה שאומרת, והתניא ממתקים אותו בגחלת. איך, אז יש, אתה יכול להגיד, הברייתות חולקות, זה טענה, זה טענה, אבל אנחנו לא רוצים להביא מחלוקת. אז עונה הגמרא לקשיא, כאן בגחלת של מתכת, שאמרנו שזה איסור דרבנן, אז זה מותר, הברייתא שאומרת שממתקים אותו על ידי כיבוי, אם זה גחלת של מתכת מותר, כי זה אוכל נפש ביום טוב. כאן בגחלת של עץ, אמר לאביי לרב יוסף, מה ישנה מביסרא גומרי? ביום טוב מותר לצלות על האש בשר. כן, מה קורה שאתה צולע על האש בשר? הנוזלים מחבים את הגחלים. למה אתה שם מתיר את זה? אמר לאטם לא אפשר, רחה אפשר. יש הסבר אחד אומר, הרי אנחנו מתירים ביום טוב אוכל נפש. נכון שאתה יכול לצלות מאתמול, אבל זה לא דומה עונג יום טוב לעשות מעל האש לתוך הצלחת. זה עונג יום טוב. אז שמה, אבל בחרדל אתה יכול להכין את זה קודם, מערב יותר. יש אומרים, אך לא אפשר בגחלת שאתה צולה אש, בשר על האש, נכון, באותו רגע זה קצת קווה, אבל מיד חוזר ונבער. זה לא נחבא לגמרי, אבל לגבי מיתוק החרדל לדי גחלת, הוא נחבא. אז זה הבדל, כך יש, רוצים להסביר. אז אומר, אין להשוות אחד לשני. אמר לבעל רב יוסף, מה הוא לגבן? להכין גבינה בשבת, ביום טוב, סליחה. הוא אמר לו, אסור, אסור. אוכל נפש, אסור, תכין מערב שבת, מערב יום טוב. שאל אותו, מה ישנה מלישה? הרי ביום טוב מותר ללוש. אסור לטחון קמח, אסור לקצור, אבל מותר ללוש, מלישה ואילך ללוש ולאפות ולקלוע את החלות, הכל מותר. אז למה אתה אוסר כאן לגבן? הרי זה אוכל נפש. אמר לאטם לא אפשר, בלחם אפשר להכין לחם אתמול, אבל הלחם לא יהיה אותו טעים. יש ילדים, תן להם לחם אתמול, לא יגעו בזה, גם מבוגרים. לחם חם, אנחנו רוצים טרים מאנג'ל, בייחוד אלה שגרים כאן, מרחק ריח מאנג'ל, כן? הוא רוצה רק לחם טרי. אז יום טוב, אנחנו רוצים לכבד אותו, אבל אחה אפשר, הגבינה אפשר להכין אותה מאתמול, מה הבעיה? שואלת הגמרא, ואמרי חכמי נרדאי, גבינה בת יום המעליה, גבינה שמכינים אותה בת יום היא מעולה. אמר לו, לא הבנת, אחי כאמרי, אפילו גבינה בת יום המעליה, גבינה הכי טוב שהיא עומדת יום קודם, או יומיים, אלא אומר, גם אם תעשה ביום היא גם טובה. אז לכן, ביום טוב אל תכין אותה, כי יותר טוב שתכין אתמול. לא הכוונה שרק באותו יום שאתה מכין היא טעימה, החידוש הוא אפילו שאתה מכין אותה באותו יום עדיין יש לה טעם, אבל קל וחומר יותר טעים מה שאתה מכין קודם. מעניין, תוספות אומר, למה לגבי שבררת את החרדל מח זה כבורר? תראו את התוספות למעלה מצד שמאל. למה כבורר? צריך להגיד בורר. למה זה רק נראה כבורר? הוא אומר תוספות, מי הוא בורר לא אהבי? שגם הפסולת ראוי לאכילה, ולא דמי למשמרת דרי שחולין, דיקה לך משום בורר. הוא אומר, גם הסובים של החרדל משתמשים בהם ואוכלים אותם, אז זה לא נקרא בורר. מעניין, יש כאן... מה שאתה צריך עכשיו, אוכל מתוך פסולת, כן. יכול להיות שזה לא...
גם שראוי לאכילה, אבל לא רצית לאכול אותו, בררת אותו, זה גם יקרה של...
אז יש שיטת תוספות כאן, רוצים להגיד שזה לא, כבר לא בורר דאורייתא. יכול להיות שיש כאן חידוש. טוב, נמשיך הלאה. עוד סיפורים שהאימא של אביי, שהייתה אומנת שלו, לימדה אותו. חוכמת חיים, בואו נראה. אמר אביי, אין עושים לחלוק. כלומר, אם לא הכינו, מה אמרנו? אם לא הכינו, מלו תינוק. ולא עשו חלוק, מה זה חלוק? זה מין מלבוש קטן שמלבישים על הברית שהבשר לא יתפשט לתוך החיתוך. אז מלבישים. אם לא הכינו, אז לא עושים את זה בשבת, את המלבוש הזה, אלא משתמשים בדברים חליפיים. מה המשנה אמרה? תסתכלו בעמוד 10, חלוק חתחילה, אבל קורך עליה סמרטוט, אם לא התקין מערב שבת, סמרטוט קורך על אצבעו, הוא מביא... זאת אומרת אפילו דרשות הרבים, כי זה כמו בגד. אומרת הגמרא, אמר הבעיה, אמרה לי אם, תשמע, כללי חבישה, אתם יודעים, אחד הבעיות אם אתה חובש לא נכון פסח, אחר כך החוטים של התחבושת נדבקים לפסח, כשאתה מוריד את הפסח אתה פותח אותו מחדש. צריך לדעת איך לעשות את הפסח שלא יקרא את הקרוא מחדש, שיפתח את הפסח מחדש. אז היא אמרה, כשאתה חותך להכין בד לצורך חבישה, אל תשים את החלק של החיתוך על הפצע, כי שם יש שרידים של חוטים, יש את החוטים, וזה ידבק ויקרא אותו. אמרה לי הם, היי חלוק די נוקה שמכינים, לפניה לסיטרה לאלאה, תשים על הפצע את החלק העליון שאין בו חוטים. דילמה מידביק גרל תד מיני, ידבק חוטים שנגררים מהקצה של החיתוך של הבד לתוך הפצע, ועתי לידי קרות שופחה. כאן יש סכנה גדולה מאוד. הוא יקרא את הגיד ויהפוך אותו לקרות שופחה שאיננו יכול ללדת. זה אחד מהפסולים הקשים שיש. אימא דאבאי עבדה קיסטה לפלגה. היא עשתה כיסוי לגיד אחרי המילה לחצי, כן? תראו רשי אומר קיסטה לפלגה דמילה, קיס הייתה עושה של בגד לפנים בתוך החלוק ותופרתו מתוכו בתוך החלוק, הוא מגיע למטה עד חצי החלוק כדי לחוץ בין האמרה בין המילה. כלומר היא הייתה עושה את החיתוך באמצע הבד, לא בקצה. אמר רבי אי ענוקה דלית לחלוק, תינוק שלא הכינו לו למילה את החלוק הזה, ליטה בלייתה דאית לשבטה וליקחי לשבטה לתתאי ואייף לילאי. יש תחליף לזה. מה הוא עושה? יביא מין שחק של בגד, שחיקת בגדים כזה, שהיה בו את החלק התחתון אמרה, לפי שהאמרה היא חזקה, אין בה חוטים. החלק התחתון של הבגד שבו תופרים אותו כפול, לקחת אותו, והוא, תראו רשי אומר, ליטה בליטה, בגד בלוי, מעט שחק של בגד שיהיה בו אמרה, לפי שהאמרה מעתקה יפה בשר, שלא ישמר את החלוק מן הגיד, ולבחי לשפתי לתתאי, לתחתית ראש הגיד ייתן השפה, וראש השני החלק יהיה למעלה, ולעטפי לילאי, אותו ראש העליון החלוק, יקפל ויקפול כלפי חוץ מפני הגרדין, שוב פעם, אותם חוטים שבולטים שלא יהיו בצד של הפצע. הלאה. ואמר רבי, אמרה לי הם, אם אי ענוקה דלא ידע מפקתי, לפעמים יש מחלה כזאת שהנקף של בית הרי לא ברור, לא נפתח אצל התינוק. צריך לעשות ניתוח לפתיחת הנקף, שאם יסתם בהם, איך אנחנו אומרים, אשר יצא. אז כאן הוא נתן פטנט, הוא אומר, אתה לוקח שמן, מורח באותו מקום, ואז האור נהיה צלול, ואתה לוקח את התינוק אל מול השמש, ואז דרך הצלילות הזאת אתה רואה בדיוק איפה למטה יש את הנקב. אתה רק צריך לשחרר את האור מלמעלה, אבל אם לא תראה בדיוק אתה יכול לחתוך סתם. ואז אתה עושה ניתוח, ניתוח שדה כמו שאומרים, באמצעים פרימיטיביים. אי ענוקה דלה ידיה, מפקטי, מה זה מפקטי? מקום יציאתו, לשפיה משחה, למרוח אותו בשמן, ואז זה נהיה צלול, ולוק מילה עד היומה, ויוציא אותו אל מול השמש, ואיחד הזיג, איפה שאתה רואה שהוא, איחד הזיג, שצלול כמו זכוכית, אתה רואה אותו יותר בהיר, סימן שכאן יש את הנקם של הצינור, החלחולת, אותן של הרי. ליקרי בסערת שתי וערב. מה זה בסערת? לוקח שעורה, ראש השעורה הוא חד, ואתה עושה חיתוך כפול שתי וערב. אבל בכלי מתכות לא מגל דזעריף, הכלי מתכת יש בעיה איתו, מפני שהוא מביא חלודה. יש, אתם איך אומרים, כשילד נפצע שמים לו טטנוס, למה? מפני זיהום. אז כאן הוא מזהיר בזה. ואמר רבי, אמרה לי הם, אי ענוקה דלא מייץ, שהוא לא יונק. אז תדע לך, יש פה איזה שיתוק של כל הפה, משהו קר לו מאוד, והכל משתתק, כל התחושות. ואז מה לעשות? תביא כוס של גחלים, אל תכניסו לפה כמו פרו, עם הניסוי של משה, תקרב את זה לפה, שהוא ישאף חום, ואז האזור יתחמם, ותראה שהוא יתחיל לנהוג. שחרור אותם בלוטות, הטעם וכדומה, יביא אותו חזרה. אמרה אליהם, איה נוקה דלא מייץ, אסור להציע את זה לאמאות, זה יכול ליפול מהיד עם הגחלים, יהיה יותר. איה נוקה דלא מייץ, שהוא לא יונק, מייקר, כאן יש תיקון, מייקר הוא דקר. זאת אומרת, מה הסיבה? הוא יתקרר, הכל כפו שם, פומי. מה התקנתי? ליתו קסה גומרי, תביא קוס של גחלים, וננקתי לי להדי פומי, לא לתוך הפה, ליד הפה, דחיים פומי ומייץ, ואז יתחמם הפה שלו, והוא יתחיל לנוק עם צוץ. ואמר הבאי, אמרה לי הם, היה נוקה דלה מנשתי, מה זה לא מנשתי? שהוא לא נושם, מעניין, אחיה, כן? מה לעשות איתו? הוא אומר, רשי אומר שורה שנייה ברחבות, אין נשימה ניכרת בו, אין דופק כנגד ליבו כדרך כל אדם. כנראה שיש איזה חיות מסוימת. לנפפי בנפתה ומנשתי. מה יעשה? ישימו אותו בנפה כזאת גדולה ויקפיצו אותו. זה מין נחייה כזאת. כן. ואז הוא יתחיל לנשום. ואמר הבאי, אמרה לי, מאי ענוקה דלא מעווי, מה זה החטא כאן? הוא אומר, דלא מעווי, פירוש שאין מוציא הבל מחותמו, סתום האף שלו, ליתו סילטה דאי, מי יביאו את מה שנקרא סילטה, זה השיליה של האימא, השיליה בנויה, מצד אחד היא צרה, מצד שני רחבה, אז מה יעשה? יביאו את השיליה של האימא שלו, אותו תינוק שעכשיו נולד, ולשאר קהילווי למשוך אותו, ומאווי, ואז הוא יתחיל עכשיו, כן? הוא יתחיל להוציא רוח מאף שלו. ואמר רבי, אמרה לי אם, הינוקה דקטין, שהוא יותר מדי רזה, מה עושים? סגולה. קח את השיליה, שהיא מצד אחד צרה, מצד אחד רחבה, תעביר אותו מהצד הצר לצד הרחב, לאמור, הקטן הזה שהוא רזה, יהפך להיות יותר מלא, כן? ליתו לסילטה, לשיליה דאימי, ולשרקי, למשוך אותו עליו, מקוטנה מהצד הקטן, הצר של השיליה, לאולמה, לצד העבה, אבל אם ההפך נולד תינוק שהוא שמן מדי, וזה מסוכן, והיא אלים, אז תעשה בדיוק ההפך, קח את השיליה ותמשוך אותה מהצד הרחב לצד הצער, לימור, שהשמן הזה יהפך להיות צער. שיטת הרזיה, היום יש תמונה, לפני, אחרי. מראים לך איך נראה, לפני הדיאטה ואחרי. מחר יפתחו כבר כאן סוכנויות להרזיה עם שיליה שלהם. ואמר הבאי, אמרה להם, איה נוקה דסומק. אם ילד אדום מדי, זה היום מחלה, קוראים לזה ברפואה אחרת, אבל אז הניחו שאדם לא נבלע מספיק באיברים, מסוכן למול אותו. אסור למול. ילד שהוא אדום מדי, לא למול אותו. אם הוא ירוק מדי, היום רואים את זה כצעבת, אז לא למול אותו. כאן הגמרא מביאה את ההבחנות ושני סיפורים מעניינים. אני לא יודע את השם שלה, אדום היום קוראים לזה אחרת, אבל אז הם הבחינו שהאדם נשאר לא נבלע באיברים. כלומר, אחרי שהוא נולד, כאילו זה הכל מחוץ לוורידים, חלק מהאדם. אמרה לי הם, איה נוקה דסומק, תינוק שהוא אדום, דאקת אלו יבלע בדמה, מפני שאדם עוד לא נבלע בו. אל תיגע בו, אל תעשה לו ניתוח של ברית. לתרחו לי עד יבלע בדמה, יחכו וימתינו בברית המילה עד שיבלע אדם בתוכו. ולמלוע, ואז ימולו אותו. דירוק, אם יש לו צהבת, ירוק. אז אקת אלו נפל בדמה. עד רבה, אדם עוד לא יצא החוצה, עוד לא מילה את הורידים שפונים כלפי הבשר. להתרחו עד ענף על בי דם, עד שהמערכת הגוף תייצר הרבה דם, עד שזה יראה מבחוץ. דתניה, כאן יש סיפור. אמר רבי נתן, פעם אחת הלכתי לקרחי הים. מה זה? לא, אתה קפצת. דתניה, אמר רבי נתן, פעם אחת הלכתי לקרחי הים, הוא הלך למדינות רחוקות. הוא בא תשאל, למה קרחי הים? שם אין מומחים שיכולים לייעץ לה. בא תשאל לפניי, שמעלה בנה ראשון ומת. כתוצאה מהמילה. הוא מת שני ומת. השלישי, היא לא לקחה צ'אנס, היא שמעה שבא חכם מארץ ישראל, הוא מבבל. היא באה ואמרה לו, מה אני עושה? מותר למול, אסור למול, מה אני עושה? שלישי הביאה אותו לפניי, ראיתיו שהוא אדום. אמרתי לה, גברת, אמתיני לו עד שיבלה דמו, את לא מעלה אותו, חכי עד שהוא יבריא. אמתינה לו עד שנבלה דמו ומעלה אותו וחיה. ולאותו קרא היו קוראים אותו נתן הבבלי על שמי. שוב פעם אחת הלכתי למדינה קפוטקאיה, זה אסיה הקטנה שם. ובאת אישה אחת לפניי, שמעלה בנה הראשון עומד, שני ומת, שישי הביאה אותו לפניי, ראיתיו שהוא ירוק, בדיוק ההפך, יש לו צהבת. הצצתי בו ולא ראיתי בו דם ברית, אמרתי לה, המתיני עד שיפול בו דם, או כאן יש רמז, כי בברית צריך לצאת דם. והמתינה לו ומעלה אותו וחיה, והיו קוראים עוד שמו, נתן הבבלי, על שמי. כן? בסדר? מעניין, רשי אומר, לקרחי הים, ראיתיו שהירוק צאתי אולי בו דם ברית, תרתי לגריאותה. שתי סיבות לגריאות, לרעה. חד, עד אם האלה לא נאפיק מידי האדמה. אם יעשו ברית, לא יצא דם. צריך לפחות עטפה דם ברית. והתפר המצווה, דכתיב בזכריה ת' גם את בדם בריתך. ועוד, כן, ואומר לך בדמי חיי, דם ברית ודם קורבן פסח, בליל הסדר. ועוד, הם מסוכנו, ומשום חולשה שלא נוצר בו עדיין דם. אז שתיים. עברנו לקוף למדל המדל על עמוד ב' במשנה. מרחיצים עכשיו עוד פעולות למועל. אנחנו יודעים ששמעון ולוי אחרי יוסף התנפלו על שכם מעשה דינה. מה עשו? עשו להם תרגיל. מילה, והיא ביום השישי אותם כואבים, ידעו שהם חלשים, החלישו אותם. היום הצבא נוקט קודם מוריד את המורל של, של האויב. ואז הוא תוקף אותו, או מחליש אותו, עושים הפגזות, מפחידים אותו, ואז באים לקרב, יותר קל. היו כל מיני טכניקות. אז כאן הגמרא דנה, תינוק, מה מותר לעשות לו אחרי הברית? לחמם מים בשביל לחוץ אותו. יש להניח להגיד כאן דבר אחד, היום, בזמנם, נשתנו התוואים, רש"י אומר. אז, אם לא היו רוחצים את התינוק אחרי המילה במיוחד, או לפני המילה, היה מסוכן מאוד. היום אפשר בלי לרחוץ, בלי לעשות לו רחיצה. אז השתנה הדין באמת בעקבות זה, נראה קודם את המשנה. מרחיצים, מה השעה כבר? טוב, אנחנו רק נקרא את המשנה שתהיה לנו הרגשה טובה. מחר אנחנו נחזור עליו. מרחיצים את הקטן בין לפני המילה, בין לאחר המילה. אז לכאורה מרחיצים ממש אמבטיה. ומזלפים עליו ביד, אבל לא בכלי. הגמרא תשאל, אתה אומר מרחיצים, אחר כך אתה אומר מזלפים. מה זה? רבי נזר בן עזריה אומר, מרחיצים את הקטן אפילו ביום השלישי חל להיות בשבת. שנאמר, והיא ביום השלישי ואותם כואבים, אז מה הוא רוצה להוכיח? שעדיין הם מסוכנים. עובדה ששמעון ולוי ניצלו את זה. ספק ואנדרוגינוס, מה זה ספק? ספק נולד לשמונה חודשים, תשעה חודשים. באותם ימים, מי שנולד לשמונה חודשים לא היה חי, נפל. מי שנולד לשבעה כן חי. מי שנולד לתשעה חודשים חי. ואתה לא יודע האם זה ילד בין 8 חודשים בעיבור או בין 9 חודשים, לא מעלים אותו בשבת, כי ספק חילול שבת, אולי ימות. ואנדרוגינוס ספק זכר, היינו יש לו גם אברי זכר נקבה, אין מחלים את השבת. ורבי יהודה מתיר באנדרוגינוס, אומר רש"י מזלפים עליו את החמים ביבלו, וכי גמרא פריך, אמרת הרי שהמרחיצין, משמע כדרכו, והדרתני, אפילו לזלף עליו בכלי אסור. ספק כגון, ספק משמונה חודשים, ספק מתשעה, דהו כבן באלמה, ואין מילתו דורכה שבת. רבי יהודה מתיר אנדרוגינוס, דהית רבי מקראי, הוא מביא פסוק מיוחד שלומדים, נראה הלכה. טוב, מחר בעזרת השם 8:10, במוצאי שבת, 8.
כאן.
כאן. בית המדרש לא זז ממקומו. יופי. ברוך השם. בסדר, אני מקווה שהיה ברור העניינים. אנחנו לא הספקנו, מה לעשות? חזרנו על העמוד של אתמול עוד פעם. בסדר. איזה דף אנחנו? התחלנו בקוף מי גודי התקצאי? בקוף למד ב' את החלק השני. אין מוקצה לחצי שבת. דיינו דבר שבערב שבת בזמן בין השעות היה מותר בטלטול, אחר כך מתחדש מצב הגורם לאיסור וטלטול, אין הדבר נעשה לכל השבת כולה. ושתסתלק סיבת האיסור יוכל לתת את החפץ. לפיכך, אם הניח בשבת איסור על דבר היתר, והפכו לבסיס לדבר אסור, שמת למשל פטיש על נגיד שמת על מגש, אז עכשיו גם המגש הוא בסיס ואסור, שיסתלק האיסור כגון שמנער את האיסור מהבסיס, מותר לטלטל לבסיס שאין מוקצה לחצי שבת, אבל בעוד האיסור מונח אסור לטלטל לו שם טלטל כולו. אם אינו יכול לנער את האיסור, יכול להניח על הבסיס דבר יותר ויטלטל הכל ביחד. למה? כי זה לא היה בכניסת השבת. דלת שהניחו או שתלו עליה מוקצה. עכשיו נגיד תלית איזה מכשיר חשמלי על הקולה שבדלת, אתה רוצה לפתוח את הדלת, אבל אתה מטלטל את הדלת עם המוקצה שעליו. דלת שהניחו על המוקצה, אין הדלת נחשב בסיס דבר אסור שאסור לטלטלו, מותר לפתוח את הדלת. אם מישהו בטעות שם מכונת גילוח חוטלה על הקולה שמאחורי הדלת, מותר לך לפתוח לסגור, משום שהדלת חשובה כשמשמשת לבית ובטלה לבית ולא למוקצה שמונח עליה. יש לה חשיבות כמו קבוע. ואז שפתיחת הדלת מטלטל המוקצה מכל מקום, כיוון שאינו מטלטל המוקצה בידו אלא על ידי הדלת, הרי זה נחשב טלטול מהצד לצורך דבר יותר, הכניסה לבית, ומותר כמבואר לאל. כן? הוא אומר כאן בקופתת ו, אני חושב שידעת התורה, אין פתיחת הדן שום טלטול, כיוון שהיא מחוברת. כיס שתפור בבגד, בגד שתפור בו כיס. אף הפי שניח מהות בכיס, אין הבגד נחשב בסיס דבר אסור. הועיל והבגד והכיס תפורים יחד, הרי הם כלי אחד, כיוון שלא יניח מהות על עיקר הבגד, אלא באיזה כיס שלו, הוא תפל הבגד, העיקר הבגד זה לבישה, אין הבגד נעשה בסיס דבר, לכן אחרי שניער המעות מהכיס מותר ללבוש את הבגד זה. אם אי אפשר לנער המעות משום הפסד חדומה, נגיד הוא נמצא בין גויים, מותר לטלטל את הבגד גם כשהמנות הכסף בתוך הכיס. כל מקום אסור להכניס ידו לכיס בזה בשבת, אף אחרי שניער משום שהכיס עצמו נעשה בסיס דבר אסור. אז יש כאן סיפור, אנחנו יכולים, אם אתה נמצא במקום שאין לך איפה להשאיר את הכסף, תשאיר את הכסף בכיס ומותר לך ללכת עם הבגד. הכיס לא הופך את זה לבסיס דבר אסור, מפני שהבגד הוא בפני עצמו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.